ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם למשחקות באש. בעקבות המצב העונה הזאת מיוחדת, היא נקראת משחקות באש תחת אש, ובה אני מערכת מורים, אנשים גדולים שהתודעה שלהם באיזושהי צורה חיזקה אותי ואנשים רבים לאורך השנים. אני מבוא אותם לפה כדי שאנחנו נוכל לצרוך תוכן אחר שהוא לא רק חדשותי, ולפתח חוסן בתקופה כזאת. מאחלת לכם האזנה נעימה. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי.
מה קורה?
הכל טוב.
אני לא רגילה לעשות רעיונות בשמש, אז אנחנו, כן. השמש תהיה יחד איתנו, אבל זה משאב, השמש זה משאב בתורה, בזכותה אנחנו בכלל פה, אז אני מסכימה לשלם את המחיר. אז המסורת בדרך כלל בפודקאסט זה שהאורח מציג את עצמו. ואני מניחה שאתה לא נוהג להציג את עצמך כשזה לא לספר את כל הסיפור, אבל אתה נוהג לעשות דברים שאתה לא נוהג לעשות, אז בוא תעשה
אני,
את
אני
זה.
אני אנסה.
כן.
אני אגיד שבדרך כלל כשאני מתחיל שיחה, אני לא כל כך מציג את עצמי, אני מתחיל לדבר על מה שמדברים.
נכון.
ובאיזשהו שלב, שעה אחרי זה, שכבר יש איזושהי היכרות ויש אינטימיות ויש איזשהו אמת, אז אפשר לדבר על עצמנו. כי המורכבות הזאת של לדבר על עצמך מביאה איזשהו מימד כאילו מלאכותי לתוך השיחה. אני אגיד שאני בן 46, יש לי שני ילדים, 20 ו-12.
קוראים לך יובל פלוק.
קוראים לי יובל, הרבה קוראים לי פלוק. מאז שעברתי לתאילנד הדביקו לי את השם הזה.
זה לא השם משפחה האמיתי שלך?
לא, לא, לא.
מה השם משפחה האמיתי שלך?
בירמן.
וואלה, אוקיי.
פלוק זה פוקס, זה מזל.
אוקיי.
ולפני 11 שנה עברתי לתאילנד, לפני 7 שנים הגעתי לוונדרלנד, שזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, ובגדול באותה תקופה גם פרשתי מהעיסוקים שלי בעסקים, בחברות, בעבודה, אני בא מטכנולוגיה ודברים בסגנון הזה.
ומה זה וונדרלנד?
וונדרלנד זה מקום שעברנו לגור בו, זה איזשהו ריזורט שעברנו לגור בו, שתוך כדי המעבר שלנו לגור בו, התחיל להתפתח פה איזה משהו שהיום נקרא וונדרלנד דילינג סנטר, שזה בעצם איזשהו מרכז שאנשים באים אליו, יש פה בבסיס יוגה, מדיטציה, אוכל, דברים בסגנון הזה, חופשת וולנס. אנחנו זה איזושהי קבוצה של כמעט 30 חבר'ה שחיים פה בתוך המתחם או לידו, וזה מרכז החיים שלנו. ובגדול, מה שהקבוצה שלנו עושה, היא מתעסקת בהתפתחות אישית. Improving quality of life, שיפור איכות חיים. וזה לרבות כל ההיבטים של זה, מההבנה של מה זה אומר, ולהבין איך להגיע למקומות האלה, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו חיים פה כבר 7 שנים, ולפני 6 שנים הקמנו עוד פרויקט פועלי, שנקרא Inner Walk, שאפשר לדבר עליו בנפרד. לפני איזה שנתיים יצאנו לעוד פרויקט פה, ובגדול כל הפרויקטים שאנחנו עושים, הם קשורים להתפתחות אישית. הקבוצה עצמה היא לא מתנהלת כחברה עסקית קלאסית, כאילו זה מתנהל כעסק, אבל הרווחים יותר חוזרים חזרה לפעילות, לקהילה, לכל מיני דברים שאנחנו מתעסקים איתם. זהו.
אז באמת מגיעים אליכם אנשים, חלק פשוט שהם רוצים לעשות איזשהו שינוי בחיים, חלק מגיעים עם בעיות מאוד מאוד מורכבות, נכון? עם איזשהם טראומות, מצבים נפשיים, הגיעו אליכם גם אנשים מהרגע שהתחילה המלחמה. יכול קצת לספר על זה, על סוג האנשים שיוצא לך לפגוש פה?
אנחנו פוגשים את כל הספקטרום של המין האנושי. גם במאוד מרכזי של הספקטרום וגם במאוד קיצוני של הספקטרום. אנחנו לא מתיימרים להגיע עם איזושהי גישה טיפולית, הבנה של תיקון או כל מיני דברים בסגנון הזה, אנחנו בעיקר מקום שאפשר להיות בו. לחבר'ה שנמצאים פה יש הרבה ניסיון חיים והרבה התעסקות במצבים מורכבים. אז יש פה אנשים שמגיעים מכל מגוון הטראומות, אבל זה לא בהכרח השלט שאנחנו מחזיקים, יש לכם טראומות, בוא לפה נסדר לכם אותו, אבל בני אדם מגיעים עם מורכבויות וטראומות, והגישה שלנו היא לא גישה טיפולית קלאסית, אנחנו יותר באים מאיזושהי תפיסה שאומרת, לבן אדם יש איכויות יסוד, נגיד נוכחות, חמלה, סבלנות, אכלה, והטענה שלנו שאם אנחנו נשפר את האיכויות האלה, אז הדברים שיושבים עליהם, שזה הסיפורים, הטראומות, הקונדישנס, כל הדברים האלה, יתחילו להתפזר מעצמם. אז אנחנו מוכנים לפגוש כל בן אדם באשר הוא, לפעמים זה מצבים ממש קיצוניים, ולפעמים זה...
וזה קורה באמצעות ההגברה של היכולות האלה, קורה באמצעות השגרה שיש פה, שזה כל מיני שיעורים, מדיטציות, דברים, תנועה, וגם תזונה מסוימת, וטבע, כאילו, מה זה הסביבה הזאת?
אני חושב שיש כמה מימדים לזה. מימד אחד זה הפעילויות. יש את הפעילויות עצמם, שזה מערכת שעות שהיא מהבוקר עד הלילה, ויש את המתחם אוכל, שהמתחם אוכל זה בעצם זה בופה שאנחנו מגישים בו את הארוחות, אבל הוא בעצם מהווה איזשהו מרכז קהילתי. אז נוצרת פה איזושהי דינמיקה שאנשים מסתובבים בין המתחם אוכל לבין השיעורים לבין האזור של הבריכה, ויש פה איזושהי הוויה של קומיוניטי ברמה כזאת או אחרת, וזה המג'יקה עצמו. זאת אומרת, אני חושב שהרבה מהתהליך התפתחות שלנו כבני אדם נובע מהאינטראקציה האנושית שלנו, ומחוסר האמון באינטראקציה האנושית שיש בינינו. זאת אומרת, אנחנו מגיעים איזושהי תפיסה נורא נפרדת. כל אחד בתוך הבית שלו, בתוך הכלכלה שלו, בתוך העיסוקים שלו. אם אני רוצה לפגוש אותך, אז אנחנו צריכים לקבוע, וזה צריך להיות איזשהו, ניפגש איפשהו, ואז אני חוזר הביתה ואני נוסע וכל הדברים האלה.
זה נורא נפרד, יש שם נפרדות.
ומה שקורה פה זה כאילו יש איזשהו אינטראקציה נורא טבעית. שנייה, אנחנו בתוך השיעור, יצאנו מהשיעור, מתיישבים רגע לאכול, אופה, רגע, היית גם בשיעור. יש קל מאוד לייצר אקסס של תקשורת, כאילו. אנשים מגיעים די אנונימיים לפה. אז הם לא צריכים לסחוב את כל הסיפור שהם הגיעו אותו, ולהציג את הקורות חיים בצורה הסטנדרטית, שהם רגילים להציג את עצמם ולדבר מי הם ומה הם וזה. אז האיכות של התקשורת הופכת להיות מאוד אותנטית, מאוד עמוקה, הרבה מאוד אינטימיות, דברים בסגנון הזה. וזה לדעתי החלק הכי משמעותי של מה שקורה פה. מעבר לזה, יש פה קהילה שלמה שחיה פה, שזה בעצם אנחנו. והדבר הזה מכניס עוד איזשהו ממד לתוך המרחב. זה לא בתפריט, זה לא כאילו שמישהו קנה את המוצר, אז הוא מקבל קהילה בתוך המוצר, אבל זה קורה בתוך איזשהו אינטראקציה סביבתית, ובעצם מה שאנחנו מביאים זה את האקסטרה, שזה יכול להיות איזשהו מפגש עם אנשים שבאמת עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, ויכולים לתת איזשהו קו הנחיה, איזושהי שיחת עומק, איזשהו יכולת להכיל מצב מורכב, ואנחנו די הופכים להיות האבא והאימא של החוויה של כולם, כאילו בכל היבטים אפשריים, כאילו גם אם מישהו עכשיו נשרט והוא נפצע, אז מה הוא עושה עם עצמו, לאן הוא הולך, וגם אם מישהו עכשיו יצא משיעור ועלה לו משהו ונפתח לו משהו, אז כאילו רגע שנייה לאן הוא יכול לאסוף את עצמו, וזה בגדול החיים שלנו, כן, זה מה שאנחנו עושים. לא כל הקהילה שלנו מתעסקת במקום, חלק מהחבר'ה חיים פה ומתעסקים במקום, וחלק מתעסקים בעסקים והעניינים האישיים שלהם, אבל אנחנו כקבוצה בחרנו לחיות ביחד.
אז יצא, אני יודעת, אמרת לי שאתה רוב הזמן פה, שמן הסתם זה גם מאוד משפיע עליך, כי זאת הסביבה שלך. מה קורה בשנים האחרונות מאז שעשית את השינוי, כשאתה יוצא מפה? פתאום אתה עושה טיול לאנשהו, אתה הולך לעולם שהוא לא מתנהל ככה, אתה מרגיש שזה עושה בך איזשהו שינוי?
אני מעריך שכשאני יוצא לעולם, אני נמצא באיזשהו ממד שהוא קצת פחות של הזדהות עם מה שקורה בחוץ, אז היום זה לא כל כך מפריע לי, זאת אומרת, אין לי בעיה, אני יכול להיות בכל מקום, אבל אני לא מרגיש שהאיכות לתוך התנועה הזאת, אז זה גם פחות מטריד אותי. אני יותר לעצמי שאנשים שחיים בתוך מבנים של נגיד כלכלה, או בתוך מדינה מסוימת, או בתוך דברים כאלה, אז האינטראקציות עם העולם יותר מפעילות אותם, כן. אני די מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, בסדר, כולם יכולים לרוץ, רוצים הלוך ושוב. בשיא הקוביד עליתי לבנקוק ללוות מישהו שהיה צריך לטוס חזרה למדינה שלו, ומצאתי את עצמי בתוך איזשהו קניון. וזה משהו שאני כאילו פחות חווה במציאות היומיומית שלי. ואז הייתה שם חנות של, יכול להיות זה היה לואי ויטון, אני לא זוכר, אבל זה היה משהו מהברנדים האלה של התיקים הנורא יקרים והזה, והיה נועל שאסור להיכנס יותר משתיים לחנות. אז היה תור של 50 אנשים עובדים מחוץ לחנות, אחד אחרי השני, מאוד קרובים אחד לשני, קוביד צריך דיסטנס, הם היו מאוד קרובים אחד לשני, העיקר שיהיו שתיים בתוך החנות. והחלק שהכי הדהים אותי, זה איך אנשים מוכנים לעמוד בתור, של 50 אנשים להיכנס לחנות של תיקים, אבל אני מבין שזה התנועה, וזה בסדר, כאילו.
אתה יודע, מישהו אחר גם יסתכל על פה, ויגיד איך אנשים מוכנים להזיע יחד, לעשות ככה, ללכת, בלי ש... אפשר להסתכל על כל דבר שאתה לא חלק ממנו, ולחשוב כמה זה משונה. הרבה דברים שאני עושה נראים לאנשים מאוד משונים. אז אוקיי, אני כאילו לא בא לי לשאול אותך על זה, אבל אי אפשר לא לשאול אותך על זה, כי זה צריך לשים את הקונטקסט. אנחנו חייבים כדי שנוכל לעשות את השיחה, שתספר על רגע השינוי, על מה אתה היית בן אדם שחי את החיים, בוא נאמר, יותר במסלול של המיינסטרים, שנמצא באיזשהו מסע אחרי כסף, אחרי הצלחה, אחרי הישגים, ובטח אחרי עוד כל מיני דברים, ואתה באיזשהו שלב עברת איזשהו שינוי, שגרם לך לשנות את סגנון החיים הזה. עכשיו אי אפשר, קשה להסביר קפסולה כזאת, שהדברים האלה מאוד הדרגתיים, וזה לא סרט של הוליווד, שזה באמת רגע אחד, אבל מה קרה שם? זאת אומרת, מה הייתה ההבנה, איך זה קרה, איך זה נראה? תיתן טיפה קונטקסט לאנשים על המעבר.
אני אתחיל ואגיד שהחיים שלי הם חיים מאוד חריגים, אני לא בן אדם שלמד במסגרות ובתי ספר, אני עזבתי בית ספר בגיל יחסית צעיר.
איפה גדלת?
בחיפה.
העיר הכי יפה בישראל.
ועזבתי את המסגרת בצורה רשמית בגיל 15 והתחלתי לעבוד, ולאורך כל הדרך הקריירה שלי הייתה מבוססת על דינמיות ושינויים. אז עסקתי בהרבה דברים ועשיתי הרבה שינויים ועזבתי הרבה פעמים, שחררתי את כל מה שהיה לי בידיים הרבה פעמים, אז עבורי התנועה הזאת היא לא איזה יום אחד הקבי ברק ואני לא יודע מה. אבל אני יכול להגיד שהיו כמה נקודות מעניינות, אחת מהן הייתה לפני 11 שנה, שבה החלטתי לעזוב את מדינת ישראל, ובעצם שם שחררתי את כל מה שהיה לי בארץ, ואת כל הפעילויות העסקיות ואת כל הדברים, וכשעברתי לתאילנד, עוד פעם חזרתי לאיזשהו מעגל עסקי, ועסקתי בעוד 4 שנים, ואז בעצם פרשתי גם מזה לגמרי, ומאז אני בעצם ב7.5 שנים האחרונות מתעסק ממה שאני מתעסק היום.
למה פרשת לגמרי? הרי יש אנשים שמשלבים גם אצלכם בקבוצה.
זה יותר קשור לעיסוקים האישיים שלי בתוך העבודה שלי. אני מתעסק, אני נמצא במגע מאוד מאוד קרוב לבני אדם, בלבלים של אינטימיות חווייתית, לא אינטימיות מינית או דברים בסגנון הזה. ובשביל שאני אוכל ללכת עם הדברים שאני עושה עד הסוף, הייתי צריך לשחרר את הדברים האחרים שיכולים לבלבל אותי במציאות בתוך המפגש הזה.
למה? למה זה מבלבל?
תראי, אני יכול להבין שכשפסיכולוג פוגש מטופל, אז הפסיכולוג צריך להתפרנס, וצריך לשים למטופל מסגרת, ולדבר הזה יש איזשהו מסגרת ותהליך וכל מיני דברים כאלה, אבל לפעמים אנחנו צריכים מפגש שהוא נמצא במקום שהוא מעבר לזה. צריכים מפגש שהוא בלתי אמצעי, אין בו התניות, אין בו מה יוצא לי מזה, אני לא שחקן בתוך התמונה, אני איזשהו קיר לבן, שמוכן להכיל את כל החוויה שלך ב100%, אין לי, אני לא מגיע עם אג'נדה פילוסופית, אני לא מגיע עם דעה של נכון או לא נכון, אני לא מגיע עם משהו שהוא לא בסדר. אם בא אליי מישהו שאומר לי שהוא רוצה להפסיק לעשן, הדבר הראשון שאני אגיד לו זה תמשיך לעשן, אל תפסיק לעשן. אני לא מגיע עם אג'נדות של אנשים צריכים להיות אחרת, כאילו אני נמצא שם ופוגש את הבן אדם איפה שהוא נמצא, ומאוד קשה לעשות את זה כשאתה מסתכל דרך עיניים שמחפשות מין, שאתה מסתכל דרך עיניים שמחפשות כסף, שאתה מסתכל דרך עיניים שרוצות דברים.
רגע, אבל תיאורטית, סתם לדוגמה, היית יכול להגיד, טוב, אני ממשיך בעסקים שלי שלא קשורים לטיפולים שאני מעביר, ואז העולם של הטיפולים נשאר נקי, סתם, יכול להיות לך חברה שעושה מוציאה, תיירות, תעופה, whatever. כאילו, היה בך משהו שהרגיש שאתה רוצה לקוט את כל המשחק הזה, אז למה זה פגש את זה?
אני אלך אולי עוד צעד יותר אחורה, אני חושב שכל בן אדם צריך לפגוש את עצמו, בלי כל הדברים שהוא רוצה שיהיו לו. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אתה עוסק במין, אז כך חצי שנה הפסקה מזה, אם אתה עוסק באוכל, כך שבועיים לא לאכול, אתה עוסק בכל מיני דברים, כך הפסקה מהם, אתה עוסק בכסף, כך שנה לא להתעסק בזה. רק בכסף יש ממד יותר טריקי, לצורך העניין, להגיד, יכולתי לעזוב את הדברים שנה בצד, אבל בעצם כשאתה יוצא החוצה, האם אתה חווה את המציאות בלי כסף, כי אתה לא מתעסק בכסף, אבל בעצם יש לך עדיין את הכסף מאחורה. כן? אז אתה לא...
שיושב לך בבנק.
כן. אז לצורך העניין, אתה לא נמצא במציאות בצורה נקייה. אתה לא חווה אותה דרך הפחד של אין כסף, דרך החוויה הזאת של ללמוד לחיות ללא כלום, דרך המוכנות הזאת של לישון בכל מקום, דרך... כאילו, זה נחמד להגיד,
כאילו... למרות שמישהו יגיד, יכול להגיד עליך, בסדר, אבל לא באמת, כאילו, סבבה. זה מטורף ומדהים ששחררת את הכל, לא יודעת אם מדהים, אין כאן טוב ורע, זה מה כן, שאתה עשית, כן. וזה מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן, אבל אתה יודע, יש לך מקום לחיות בו, ליכול בו, כאילו עדיין יש לך גם
קודם
שהוא...
קודם כל, כשיצאתי לדרך הזאת לא היה.
כן.
היינו בהישרדות מלאה, יצאנו אליה, כל התקציב שסביבו הקמנו את כל התהליכים שלנו, הוא מאוד מאוד קטן ביחס למה שאנחנו עושים, והיינו 3 פעמים בפשיטת רגל בדרך, והיינו צריכים לגרד כספים מחורים וממקומות בשביל רק להגיע לחודש הבא. אז זה לא באמת שכאילו היה לנו, ואני אגיד בדרך גם מצאתי את עצמי חי באיזשהו טמפל וישן גם שם. כאילו צריך לעבור דרך הדברים בשביל לחיות אותם, וצריך גם להסכים להבין שאתה לא בסכנה, אתה לא בסכנה אם אין לך את הדברים האלה, אתה בסדר. אני אגיד רגע משהו, אנחנו כאילו מדברים על זה, ואני בן אדם שמשפיע על חיים של האנשים, חייב להגיד שכאילו אני מעולם לא אומר לבן אדם לשחרר את הכסף בחיים שלו, או להתנתק ממיניות, או לא יודע מה.
כל אחד בתהליך שלו.
כן, אני גם לא מטיף לכיוון הזה, אני הייתי צריך לעבור את זה, אני לא בטוח מי עוד צריך לעבור את זה. אבל מה שאני יכול להגיד, שאולי כן אפשר לקחת מזה משהו, שכל דבר שיש לנו, בוא נראה את עצמנו חיים רגע בלעדיו, ונפגוש את עצמנו שמה.
ואז יהיה לנו מערכת יחסים אחרת איתו.
איתו, ואולי אנחנו נגלה שהמציאות נראית אחרת ממה שחשבנו.
כן.
זאת אומרת, אני יכול להגיד שהקשר שלי לשיחה עם אישה, עד לפני 7-8 שנים לצורך העניין, שהתנתקתי עם העיסוק במין, היה אינטרסנטי לחלוטין. כאילו, מעולם לא הייתה לי שיחה עם אישה, גם לא מצאתי סיבה לדבר עם אישה מעבר לחשוב על איזשהו קשר שיוביל למשהו, כאילו משהו אינטרסנטי נקרא לזה. אז נגיד המפגש שלי עם נשים הוא הפך להיות מפגש מאוד שונה. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על התפתחות אישית ואנחנו מסתכלים על יכולות מסקלין, פמינין, כל מיני דברים בסגנון הזה, אני לא חושב שאנחנו יכולים ללמוד איכות בלי לפגוש אותה. זאת אומרת, זה גם הסיבה שאני מתעסק במה שאני עושה והצורה של מה שאני עושה. אנחנו לא יכולים לפגוש איכות בלי לפגוש אותה, להכיר אותה, לדעת אותה. אז לצורך העניין, נגיד בן אדם רוצה להגיע לאיזון, אז הוא צריך להגיע למפגש בלתי אמצעי מול האיכות הזאת. אז זה דברים שמאוד השפיעו לי על החיים, כאילו, ועל הדרך שבה אני פועל, ועל תפיסות העולם שלי. אני רחוק מאוד מנגיד מהרעיון הפמיניסטי, אני אפילו מתנגד לו, אבל זה שונה לחלוטין מלפגוש את האיכות של הפמינין, שזה שתי דברים שונים מבחינתי.
רגע, אנחנו חייבים שיתקב על זה, כי זה מאוד, הפודקאסט הזה במקור, בשתי עונות הראשונות, עסק במיניות.
כן.
אז רגע צריך שנייה להתעכב, שאתה אומר שאתה שחררת את הקטע של מין, תסביר למה אתה מתכוון?
בגדול, התנזרות.
אוקיי, התנזרות אומר לא להיות באקט מיני בכלל, אם נקרא.
כן, ובצורה גם עקיפה של זה, ואני אגיד שזה תרגול מאוד מעניין, ואני הגעתי למקום הזה מסיבות מסוימות, נשארתי מסיבות אחרות, ואני לא מחזיק בזה כאמונה או כדת.
כן, זאת אומרת, אתה יכול לפעמים לא ללכת...
לא, לפעמים זה קצת פחות, כי אני אסביר, בתוך הדבר הזה, אני פוגש המון אנשים, והם אומרים לי, כן, אני 3 חודשים בלי מין. בסדר, אבל שאלה אם רצית מין בתוך 3 חודשים האלה, ואם הייתה לך הזדמנות, היית הולך לשם. זו בחירה שאומרת שגם אם תהיה הזדמנות, גם אם תהיה אופציה, זה לא אני אקח ממך את המספר טלפון, אני אחזור לך בעוד 3 חודשים שאני מסיים את החוזה. זה איזשהו יציאה מהפוזיציה הזאת, שאתה מסתכל על העיניים שלך, מפסיקות לחפש את הדבר הזה. אתה מגיע לנקודה הזאת, אתה מפסיק לחפש את הדבר הזה בתוך המציאות.
כן, אבל יכול להיות שכשמגיעים למערכת יחסים ממש בריאה עם משהו שאין בו יותר הזדקקות, אז אפשר גם לפעמים לחוות אותו כחלק ממה שיש לחיים להציע.
אז אני מסכים עם הדבר הזה, ובגדול אני חושב ש... כל סוג של התנזרות מבחינתי היא למטרת תרגול והיא לא למטרת אמונה.
לחיות ככה, כן.
כן. זה לא איזה אמונה דתית.
אז אותו דבר גם יכול להיות שיהיה לך בהמשך החיים עם כסף. יכול להיות שבאיזשהו שלב תגיד, טוב, עכשיו אני יכול לשחק קצת עם כסף ואני מסכים אפילו שהוא יהיה לי בבנק. כמשחק, כמו שאתה הולך לשחות בבריכה.
אפשר להגיד כן על הדבר הזה, אין לזה התנגדות, פשוט אני נמצא היום באיזשהו מצב חיים שאני לא מתעסק יותר בפעילות האישית שלי. ואני כן אגיד שהארגונים שלנו ומה שאנחנו מתעסקים, הם מתעסקים בכסף, ברור. הם פעילים כלכלית, זה חלק מהאג'נדה שלנו, אנחנו חיים תחת איזשהו רעיון שהאחריות של אנשי העסקים זה להביא כסף לקהילה, ומתוך הדבר הזה לצורך העניין אנחנו מפעילים פרויקט אחד נגיד שהוא וונדרלנד, שזה ריזורט שמוכר חדרים, זאת שני אנחנו מפעילים פרויקט כמו אינר ווק שהוא נגיד פול דוניישן, בעצם אין עלות להשתתפות בפעילויות שלו, ואחד מזין את השני, אז אני חושב שהמגע עם הכסף הוא כן חשוב, אני חושב שהמגע פרסונלי, עם הכסף, בוא נמצא המחלה. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את האחריות של כסף כאחריות על משפחה, כאחריות על קהילה, כאחריות על דברים כאלה, הוא סבבה, כשהכסף מתחיל לשרת את האינטרסים האישיים שלנו, שם המערכת יחסים שלנו יכולה להיכנס לפלונטרים. ואפילו באחד הפרויקטים, התפקיד שלי, הפרויקט האחרון שאנחנו מקימים, אני החשב של הפרויקט. זאת אומרת, אני מתעסק באקסל ובמספרים ובתקציבים ובהשלכות של כסף וכל הדברים האלה. אז זה לא הכסף ככסף הוא הבא, זה שאלה מה מערכת היחסים שלנו איתו ומה האינטרסים שיושבים מאחורי זה.
כן.
אם אנחנו נלך כמה שנים אחורה, 5,000, 6,000, 10,000 שנה אחורה, אז כסף זה לא היה המדיום שהיו מתעסקים איתו, אבל היו מתעסקים בחומר. היה צריך להביא משאבים, היינו חיים בשבט,
צריך להביא משאבים לשבט. זה מה שאנשי העסקים אמרת, היו עובדים.
אז הציידים היו צריכים להביא בשר, בסדר? או הלקטים היו מביאים זרים, אבל זה לא היה של מישהו. זה לא היה פרסונל, זה היה שייך לשבט. ואפילו היו על זה הרבה דברים שהיו קשורים להליכים כמו, היה גנבות בתוך השבט, היה חמדנות, היה מישהו שהיה לוקח לעצמו יותר וכל הדברים כאלה, והשבט היה צריך להתעסק עם זה. אבל ברגע שהמשאבים שייכים לשבט, אז אנחנו מוצאים את הפרסונל אג'נדה, אנחנו יכולים לראות משהו שיותר גדול מאיתנו. וזה בגדול הטריטוריה שאני אגיד המערכת יחסים שלי עם הכסף, היא פחות, הכסף ככסף, כן?
כן, זה לא שאתה אומר שיש בעיה במושג הזה שנקרא כסף. אז רק אני אקח את זה כגשר, כי באמת זה אומר שהיום, אני רוצה פשוט להבהיר לאנשים שמקשיבים, יש לא מעט אנשים שבאים אליך לסשנים, להתייעצות, לא רק שישנים פה בוונדרלנד, והם לא משלמים על זה.
כן, אני לא מתעסק באנלוגיה וכסף על השירותים, אני בעצם חי תחת הזרוע שהיא גם אינר ווק נמצא דרכה, שכל הפעילות שאנחנו עושים היא בהתנדבות, כל אחד שרוצה יכול לבוא להשתתף בפעילויות, ויש, אני לא היחיד, יש עוד מנחים ועוד דברים ש...
למרות שמישהו יכול לבוא להגיד לך, טוב, אני רוצה תרומה.
שייתן תרומה לארגון של אינר ווק, אינר ווק מקבל תרומות. כן. אני אגיד רגע איזשהו משהו, הרעיון של תרומות הוא רעיון מאוד מגניב, ואם אנחנו צריכים אבל להבין שהוא לא באמת ישים ופרקטי בצורה המלאה שלו.
למה?
כי... נגיד אם אנחנו מסתובב בתאילנד ונלך למנזרים בתאילנד, אז המנזרים חיים מדונאשן, והתאילנדי מבין את התהליך, את מערכת היחסים עם הדבר הזה. כשאנחנו מתעסקים עם תרבויות שמגיעות ממסורות אחרות, ותרבויות מערב, קפיטליסטיות יותר, ודברים בסגנון הזה, עדיין המילה דונאשן נכנסת כאיזושהי טרנזקציה עסקית של כך ותן. ואז נוצר איזשהו מצב שבעצם אי אפשר לקיים את הארגונים מדונאשן, ואני אסביר, יש שתי סוגים של דונאשן, יש, אני מקים קול סנטר, אני מתחיל לצלצל לאנשים ומבקש מהם, תתרמו לי, בסדר? ויש אני יושב פה, עושה את מה שאני עושה, ואנשים באים ותורמים לי. זה שתי תרבויות מאוד שונות. תרבות הדונאשן במזרח מבוססת על אנשים באים ותורמים.
כן, תרבות הדונאשן, מסחרה כן, של קמפיין.
של גיוסי כספים.
כן, כן.
תרבות הדונאשן במערב יותר מבוססת על...
לצבור, זה עדיין לצבור.
אני מבקש כסף. כן. בסדר, אני הקמתי ארגון צדקה, ואני מבקש כסף עבורו, ויש מטרימים לארגון. עכשיו, אני לא שייך לא לזה, ולא לזה, בגלל שזה, שניהם לא יכולים לעבוד בעולם שלנו. ואני שייך לגישה שבאה ואומרת, תעשה עסקים, אפשר לדבר על מה העסקים שלך עושים, מה הערכיות בתוך העסקים האלה, ואם הם בקונפליקט עם ערכים כאלה ואחרים שיש לך, אבל בוא נגיד תעשה עסקים, תצבור כסף מהעסקים ותשתמש בו לטובת אג'נדות חברתיות. שאני חושב שבגדול זה האחריות הקולקטיבית שאנחנו נמצאים בה, אני לא מצפה מהממשלה שתסדר את הדברים.
לא, אבל אתה כן עושה גם וגם, כי וונדרלנד יש לו אג'נדות חברתיות, וזה גם מתנהל כעסק.
סבבה, אבל זה בדיוק האחריות שלנו. אתה מנהל עסק, ואתה מפעיל אג'נדות חברתיות דרך הכוח העסקי שיש לך.
שלזה אתה מתייחס כאינר ווק בגלל שזה הכל בחינם.
נגיד, לצורך העניין.
אבל יש אנשים שיגידו שאפילו וונדרלנד, הפעילות שקורית פה, יש לה אופי חברתי, כי היא נותנת מענה נפשי לאנשים.
כן, כן, אני מסכים ב-100%, ובמקרה הזה אנחנו זכינו שהעסק שלנו הוא גם עסק חברתי לצורך העניין.
זה לא מסט. אתה עדיין יכול לעשות עסק עכשיו שבוחר מנעולים,
כן.
וכחלק מהיכולת שלך כאיש עסקים, אתה מזרים גם משאבים לתוך הקהילה.
כן, כן, חד כן. משמעית. למשל, יש לי חבר שיש לו עסק של השכרת מכוניות.
כן, אנחנו הזכרנו ממנו.
אוקיי. אז לצורך העניין, אני לא נכנס לעניינים האישיים שלו ולא רוצה לדבר עליו, אבל האם הוא יכול מצד אחד לנהל את העסק של השכרת מכוניות הכי מוצלח, הכי גדול, התאגיד הכי גדול בעולם, זה לא משנה, ומצד שני, לקחת את הכוח שיש לו, ולראות שהוא תומך בקהילה, שהוא עוזר במקומות שהוא יכול, וזה יכול להיות ישירות דרך העסק, למשל, אנשים שיש להם מורכבויות עם האוטו שלהם, ויש להם יכולות כלכליות חלשות, אז לעזור להם לטפל ברכבים שלהם, בסוג של איזושהי נתינה, או ממש לקחת משאבים כלכליים, ולתרום אותם לדברים בסגנון הזה. אז אנחנו חיים בתוך האידיאולוגיה הזאת יותר, וזו האידיאולוגיה שאני גם מנסה לקדם, אז אני מלווה המון מאוד... חברות, עסקים ואנשים שכל אחד עושה מה שהוא עושה, ואני מנסה להשפיע דרך התפיסה האידיאולוגית הזאת, ואני חושב שהיא יותר מתאימה לאיזושהי הרמוניה עתידית, כאילו הנושא של תרומות או התרמות, או הממשלה פותרת בעיות, אני לא מתחבר לגישות האלה, אני חושב שיש אחריות קהילתית ישירה. אתה חי איפשהו, יש אנשי עסקים, בכל סביבה טריטוריאלית, יש אנשים יותר חזקים עם השבים, ויש אנשים יותר חלשים עם השבים, והאיזון צריך לקרות בתוך הטריטוריה המקומית, כאילו.
אז באמת, לפני שפגשתי אותך, שמעתי, כאילו סיפרתי לך אתמול, נפגשנו כזה להכנה לשיחה הזאת, ואז סיפרתי לך שנפגשנו, אמרתי לך, וואי, יובל, אתה יודע, שמעתי ממלא אנשים דברים מאוד טובים עליך, שעזרת להם, שתמכת בהם, שזה, ואז התגובה שלך הייתה כזה, טוב, זה לא חוכמה, אני מבין איך הדברים עובדים פה. ורציתי שתנסה להסביר את התפיסה שלך על איך הדברים עובדים פה.
אני אסביר קודם כל את ה... לפני שאני אגיד איך הם עובדים אולי, אני אגיד כאילו, איך אנחנו עובדים, כבני אדם. את פועלת מתוך עולם התפיסות שלך. וכשאת פועלת, זה פשוט זה מה שאת עושה. את פועלת לפי התפיסות שלך. עכשיו, אם התפיסות שלנו הן מבולבלות לצורך העניין, אז הפעולות שלנו יהיו מבולבלות, ואם התפיסות שלנו מיישרות לאיזשהו מקום שהוא פחות מבולבל, אז הפעולות גם יהיו פחות מבולבלות. אז לצורך העניין, אם אנחנו מצליחים להבין לאט לאט איך המציאות הזאת עובדת, מה באנו לעשות פה, יש לי איזה משפט שאני שואל, אנשים שואלים אותי מה אתה עושה, אני אומר, יש פה משחק, למשחק הזה יש כללים ופואנטה, מי שלא מבין את הכללים ואת הפואנטה, שלא יתפלא שהוא לא נהנה מהמשחק. ובעצם אפשר מפה להתחיל לשאול את השאלה, מה זה המשחק הזה? מה הם הכללים ומה הם הפואנטה? ואני טוען שאת הדבר הזה כבר הבינו לפני 5,000 שנה. אין שום דבר שיכול לקרות בשנת 2024 שיגלה משהו חדש על כללי המשחק. זה כתוב בפילוסופיות שונות שהתגלו במקומות שונים בעולם, והם שייכים לכל הזרמים, גם ביהדות, גם באסלאם, גם בבודהיזם, גם בוודאנטה, גם ביוגה פילוסופי, דאויזם. הגיעו לאותם מסקנות, ואם הם הגיעו כולם לאותם מסקנות, והם הגיעו למסקנות האלה לפני אלפי שנים, ואני יכול היום לקבל גישה להבנה הזאת ולהתחבר אליה, יכול להיות שיש פה משהו. וכשאני אמרתי שזה לא חוכמה, שאני עושה את מה שאני עושה, אני פשוט הבנתי את כללי המשחק, ואני פועל על פיהם, ואני אתן דוגמה למשהו מאוד פשוט. אם את כועסת עליי, מי מרגיש את זה?
אני.
אוקיי,
ואם את... תלוי מה עשיתי עם הכעס הזה.
אוקיי, רגע שנייה. בטוח שאת, בסדר?
אני, אבל יכול להיות שגם הצלחתי להכניס אותך בדרך.
גם יכול להיות הבן זוג שלך מרגיש את זה, ואת כועסת בכלל עליי. אבל את בטוח מרגישה את זה. וזה לא סבבה, זה לא הכי כיף, כאילו, זה לא ממש...
זה גיהנום, זה גיהנום.
ושאת בשיפוטיות עליי, אז מי מרגיש את זה?
אני.
את, אוקיי, מצוין. יכול להיות שאני אפילו לא יודע את זה.
נכון.
אוקיי. כשאת בהודעה...
אני מרגישה.
אוקיי, ואיך זה מרגיש?
נפלא.
אוקיי, זה כאילו סוג כזה של איזושהי התרגשות שלפעמים יוצאים ממנה דמעות, נכון. כאילו. שהן לא דמעות של איזשהו כאב של סבל, זה דמעות של השתחררות מסבל,
רגע,
הייתי אומר.
רגע, גם משהו יותר מעשי אני רוצה להוסיף, כשאני בהודעה על הדברים שיש לי, ושקיבלתי, זה פעם ראשונה שאני באמת מצליחה לקבל אותם. עד שאני לא בהודעה, לא קיבלתי אותם.
זאת אומרת...
אפילו לא היו שלי, אתה מבין? לא היו אצלי.
הם לא חלק מההבנה שלך.
כן, הם כאילו סתם נמצאים פה כאילו בלי שהם זה.
אז בעצם הודעה זה אחלה, זה סבבה, זה מגניב, יופי. וכשאת בנתינה, איך זה מרגיש?
תלוי. זה יכול להרגיש נהדר, אבל אם עברתי את הגבולות של מה שיש לי לתת, זה גם יכול להרגיש...
אז את כבר לא בנתינה, את במשהו אחר.
אוקיי.
כן, את באיזשהו סוג של self-abuse או משהו בסגנון הזה. כן. אבל נתינה בגדול היא חוויה מאוד מאוד מעצימה.
גם קבלה.
גם קבלה.
להיות בפלואו נכון עם התנועה הזאת.
מצוין. אז אנחנו מבינים בעצם שבתוך המציאות הזאת, מתחת לפעולות עצמם שאנחנו עושים, יש איזשהו כוונה, איזשהו חוויה שממנה אנחנו מגיעים, או שזה כעס, או שזה שיפוטיות, או שזה הודעה ונתינה, לצורך העניין, ואני שם אותם בשתי הקצוות. ואם אני מבין שבנתינה ובהודעה אני נמצא במקום הרבה יותר סבבה עם עצמי, אז זה קצת נשאל את השאלה כאילו, למה להיות במקום אחר? למה בן אדם צריך לבזבז את האנרגיה שלו, להיות בכעס, שיפוטיות, ציפיות, קנאה וכל המקומות האחרים האלה. עכשיו,
זה ממש יפה, כי הודעה ונתינה, זה כמו להגיד קבלה ונתינה, כי הודעה זה קבלה, זה מה שזה, זה מה שמאפשר לנו לקבל, כאילו, אז זה נכון לשים את זה במילים האלה.
אז אם בעצם זה השתי הצדדים של החוויות שאנחנו יכולים להבין, אז בוא נגיד, שנניח שיש לי יכולת לבחור, נניח, כן, אני לא בטוח כמה יכולת בחירה יש לי, אבל נניח שיכולתי לבחור, אז זה נשמע קצת לא הגיוני לבחור להיות לא בקבלה נתינה הודעה, כאילו, ודי בזבוז זמן וסבל, כאילו, להיות בשאר החוויות האחרות. עכשיו אני שואל את השאלה אם אני מצליח להבין איך אני מנתב את החיים שלי להיות במקומות האלה. אבל אם נגיד אני מבין גם איך לנתב את החיים שלי להיות במקומות האלה, אז נראה לי שהסיפור נגמר, כאילו. זהו, הגענו לשם, ואין טעם להמשיך את הדיון, כאילו, אז כשאתמול שאלת אותי, כמו שאלת אותי, אז אמרתי, זה לא חוכמה, והסיבה שזה לא חוכמה, זה כי אם הבנת לאן איפה אתה צריך להיות, אז כאילו, אתה פשוט נמצא שם, ועושה את מה שאתה צריך לעשות כשאתה נמצא שם. זהו, זה פשוט מאוד, כאילו, לא נראה לי שזה מסובך.
אז אתה אומר, אוקיי, אנחנו עובדים כבני האדם עם מערכות תפיסה מסוימות, אמונה, ולפי זה אנחנו רואים את החיים, ולפי זה אנחנו מקבלים החלטות. ככה אנחנו חווים את כל מה שקורה פה.
כן.
אוקיי, יש כל מיני מערכות אמונה של אנשים, שחלק מהם באמת גורמות המון 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 סבל, ואז אתה אומר במקביל, אוקיי, אם אתם מצליחים להיות בקבלה, נתינה, הודיה, אז זה שם אתכם באיזושהי מערכת תפיסתית שמשרתת אתכם במשחק הזה פה.
חד משמעית.
אוקיי, אבל מה אני עושה אם עכשיו אני מרגישה הכל נורא, הכל זה, איזה זוועה, כל מה שקורה נורא, כאילו מאיפה אני, איך אני מגשרת את הפער הזה?
אז האמת היא...
וגם בא לי שתדבר על יחסי הגומלין בין מה שקורה בחוץ, כאילו ההשפעה שלנו על מה שקורה בחוץ, דרך איך שאנחנו מסתכלים על דברים.
אוקיי, אז האמת היא שכאילו אני מרגיש שאנחנו נמצאים באיזשהו surface level של שיחה, שאיזשהו, וכאילו זה נשמע נורא מעניין, אבל בעצם זה לא משנה. זה כאילו, זה לא רלוונטי. כי אם בן אדם לא יעבור איזשהו תהליך התפתחות כלשהו, שיגרום לו להבין את הדבר הזה מתוך הוויה פנימית והבנה פנימית מהותית, אז בעצם זה יהיה רעיונות שהוא צריך להאמין בהם, ואז הוא מתחיל לרדוף אחריהם, ואז הוא נמצא במאמץ להגיע אליהם, ואז הוא מתייאש מהמאמץ הזה, ואז הוא נוטש אותם, והוא חוזר חזרה לתוך הדפוסים וההרגלים שהיו לפני זה. אז בעצם נשאלת השאלה, איך אני יכול להביא את עצמי לתהליך התפתחות כלשהו, שיאפשר לי להבין את זה מתוך
איזושהי,
כן, מבפנים, ולא מתוך אינפורמציה שעכשיו אני אמרתי, וואו, זה נשמע מה זה מגניב, אבל אני לא באמת מרגיש את זה. ובעצם אני אלך, אמרתי קודם, יש פה משחק ויש לו כללים, וזה אני אגיד עוד משהו. יש לנו טכנולוגיה של בן אדם שבתוכה אנחנו חיים, הטכנולוגיה של כולנו היא אותה טכנולוגיה, לכולנו בבסיס של הארכיטקטורה של הטכנולוגיה הזאת יש אף, אוזניים, פה, עיניים, ידיים, רגליים, כליות, כבד, מחשבות, רגשות, זיכרונות, כולנו חיים באותה ארכיטקטורה. עכשיו, אם אנחנו לא מבינים את הארכיטקטורה של איך הדבר הזה עובד, שלא נתפלא שהחוויית משתמש לא סבבה. זה כמו להשתמש בטלפון בלי לדעת להפעיל אותו, זה כמו לנסות להפעיל מצלמה בלי להבין שצריך להסתכל דרך העדשה ולא לשים את העדשה מולך. צריך להבין איך דברים עובדים בשביל שאפשר יהיה להשתמש בהם. ובעצם על החלק הזה בתרבות דילגנו. אנחנו לא מבינים איך הדבר הזה עובד. אני אקפוץ 15 צעדים פנימה בתוך הדבר הזה, אבן היסוד של כל הארכיטקטורה של הדבר הזה וההתפתחות שלנו בתוך הדבר הזה, היא נוכחות. אני אגיד איזה שתי מילים, ואז אני אסביר לאן זה מוביל אותנו. אם אני עכשיו מדבר איתך, ואת מנותקת, את לא מקשיבה לי, אז האינפוט שמגיע ממני אלייך, לא נקלט. כתוצאה מהדבר הזה, המערכת שלך לא יכולה לעשות אופטימיזציה פנימית לתהליכים, באמצעות האינפורמציה שלי, כי היא לא קלטה אותה, ואז בעצם את לא יכולה להשתנות. זאת אומרת שאם אני לא בנוכחות, אני לא קולט אינפורמציה מהסביבה, אני לא יכול להשתפר בתהליכים שלי. ובן אדם זה מכונה מאוד פרימיטיבית בסופו של דבר. עושה פעולות, אוסף אינפורמציה, אופטימיזציה לאינפורמציה, פעולה יותר מתוחכמת, אוסף עליה אינפורמציה, עושה אופטימיזציה, פעולה יותר מתוחכמת, וככה תינוק גדל. כשאנחנו רואים תינוק שמנסה להרים את החפצים ולהכניס אותם לתוך הפה והוא מפספס ואחרי זה הוא מכניס את זה לפה, בסוף מסתבר שהוא הרים את הקקי של החתול ולא את הבננה, לאט לאט, לאט הוא עושה המון ניסוי ותהייה, ואיפשהו בסוף יש דבר מצריך לחבר קשר עין יד זה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לעולם, אנחנו נמצאים ב-100% נוכחות, ולאט לאט משהו באיכות הנוכחות שלנו הולכת ומדרדרת. אני לא אכנס לכל ההסבר הפילוסופי מאחורי זה, אבל אני רק אגיד, אני עובר חוויות רגשיות, הן מייצרות בתוכי מתח, מתח מייצר רצון לפתור חוויות רגשיות, מנתק אותי בנוכחות. זאת אומרת, במקום שאני יושב ואקשיב לך, עכשיו אני חושב על מה אני צריך לעשות אחרי זה, מה רוצים ממני, איך אני אשרוד, מה הבת זוג שלי אמרה לי, מה היא לא אמרה לי, כל מיני דברים, ואני בעצם לא נמצא פה. ואנחנו חיים את העולם בין מימד של נוכחות לניתוק. נוכחות לניתוק. הניתוק קורה בגלל המתח שאנחנו סוחבים, ונוכחות זה שאיפת חיינו. אבל ככל שאנחנו גדלים מלהיות תינוקות וזעתותים ובלי תפיסת מציאות לחלוטין, לאט לאט מתחילים למחול לנו כפיים כשאנחנו עושים פעולה נכונה, ואז אנחנו רוצים שימחו לנו כפיים עוד הפעם, אז אנחנו באמת איך להשיג את המחיאות כפיים האלה, לתת קומפלימנט זה לא בהכרח עוזר לבן אדם, זה גם מייצר מתח, הוא רודף אחרי המחמאות, ובפעם הבאה שזה קורה זה שאנחנו עושים משהו שלא מבסוטי מאיתנו, וכבר לא סולחים לנו על זה שאנחנו תינוקות וזעתותים, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואז מתחילים להגיד לנו, זה לא בסדר מה שאתה עושה, זה לא בזה, ואז אנחנו מתחילים לפחד מהמציאות. ואז בעצם מצד אחד אנחנו שואפים לקבל דברים, ומצד שני אנחנו במתח מדברים אחרים שלא יקרו, ואנחנו מתחילים להיות מורבבים במתח, ותפיסת מציאות, והנוכחות שלנו הולכת וקטנה וקטנה, וכשאנחנו מגיעים לגיל 10, ולדעתי נתתי איזה 3 שנים אקסטרה ככה, אנחנו כבר לא נמצאים פה.
וואו.
אנחנו כבר לא פה. אנחנו בין, מה קורה פה כל הזמן? מה קורה פה? זה טוב, אמא שלי תאהב את זה, היא לא תאהב את זה, החברים יקבלו אותי, לא יקבלו אותי.
רגע, אני חייבת לפני שאתה ממשיך בזה, לפני שאתה ממשיך וממשיל את זה למבוגרים, אני חייבת שנייה לשאול שאלה באמצע על ילדים. איך אפשר בתור הורים לעזור לילדים בגילאים האלה שזה לא יהיה ככה?
אני אגיד שהשאלה לא רלוונטית.
למה?
כי אם המבוגר לא... אנחנו קופצים הצידה, אני אענה על זה רגע בשנייה, את יכולה לתת רק מה שיש בך.
הבנתי. אז פשוט אם כל עוד אני עושה את ההתפתחות שלי, הילד שלי יספוג, הוא יספוג משהו רע.
כן.
מצד שני, יש לו גם תגן, את הבית ספר,
הכל
לא...
בסדר, העולם לא מושלם, אבל זה גם לא צריך להיות מושלם. וכל כן. כל אחד שיגיע לפה יסבול. ואם איזושהי אמא או אבא חושבים שהם יכולים לדלג על הסבל של הילדים שלהם, הם חיים בסרט.
כן.
ששחררו את הרצון לשחרר את הסבל מהילדים, שידאגו לסבל של עצמם. כדי שהילד ידע אחרי מה הוא הולך. עכשיו, הורה שחי בסבל, בסדר? מייצר מנהיגות לא ברורה לילד שלו. המנהיגות לא ברורה הזאת, הילד באופן טבעי מחפש מקום שאין בו סבל, כי הוא מחפש מקום לקבל ממנו השראה, ואז הוא ירוץ לחפש דברים בחוץ. אז אם ההורה לא רוצה שהילד שלו ילמד בחוץ את הדברים, כדאי שההורה יחיה בתוך מקום פנימי, שהילד יכול לקבל ממנו השראה. הילד יבחר את ההשראה, לא כמה הצגות יעשה ההורה. אם ההורה יחיה בנוכחות גבוהה, אז הילד ילמד לחיות בנוכחות גבוהה, גם אם זה ייראה בדרך כאילו הילד מתבלבל בדרך. אבל זה המסע של הילד, אנחנו לא צריכים לחיות עבורו את המסע, אנחנו צריכים לחיות את המסע שלנו. אז בתוך התהליך הזה בעצם, אם אני חוזר חזרה לבסיס, אני מתחיל להיות בחוסר נוכחות. עכשיו, אם אני לא בנוכחות, זה אומר שאני לא בהתפתחות. אם אני לא בהתפתחות, זאת אומרת שאני לא אגיע להבנה. עכשיו, אם השאיפה הפנימית העמוקה ביותר של בן אדם, זה לשפר את איכות חייו, זה לא שאלה מה שאמרתי עכשיו, זה לא דעה פוליטית, זה לא רעיון שאת צריכה להסכים איתי עליו, זה עובדת המציאות, זה בביולוגיה, ב-DNA שלנו, אנחנו שואפים לשיפור איכות חיים. הבסיס של שיפור איכות חיים הוא מתחיל בהישרדות, שיהיה לי אוכל וקורת גג, אבל אחרי שאנחנו מסיימים עם אוכל וקורת גג, אנחנו מחפשים דברים מעבר לזה. ובעצם בתוכנו רץ איזשהו... אנשים, אני אזהר במילים שאני בוחר עכשיו, אני יכול לקרוא לזה הרכיב האלוהי, ואני לא מדבר על זה מתוך אלוהים של אמונה באלוהים גדול וחזק או משהו בסגנון הזה, יש פה איזה משהו שחי בנו, שהוא חי בכל living being, שהוא השאיפה לשיפור איכות חיים.
זה גם השאיפה לגדול.
זה חלק מזה, זה משהו עכשיו, אם אני לא מצליח להבין את המציאות בצורה נכונה, השאיפה שלי בשיפור איכות חיים תהיה self-destructive, היא תהיה הרסנית. זאת אומרת, לצורך העניין, אני יכול לייצר לופים של התנהגות, מחזוריות של התנהגות, שהיא מאוד הרסנית עבורי, אבל זה בגלל שאני לא מצליח לראות את המציאות בצורה נכונה. אם בתוך התהליך התפתחות שלי נוצרו בי התניות שהן לא טובות עבורי, אבל אני לא יכול להיות בנוכחות עם ההתניות האלה, אז המערכת שלי לא יכולה להתפתח. אז היא תמשיך לשחזר את ההתניות האלה. אם אני אחזק את הנוכחות שלי, ואני אוכל להיות בנוכחות ובהכלה עם החוויה הפנימית שלי, המערכת שלי באופן טבעי תעשה את ההשתפרות ואת השינוי. דרך אגב, יכול להיות שחלק מהשינויים יהיו לא נכונים, אבל כל עוד אני מצליח לשמור בנוכחות, תמשיך התפתחות. זאת אומרת, טעות מובילה להשתפרות. אני לא חייב שכל פעולה שאני עושה תוביל אותי להתפתחות. חיובית. אני חייב להמשיך להיות בנוכחות. והדבר הזה ימשיך לשנות את המצב, ומתוכו אני אוכל להשתפר. זאת אומרת, נוכחות היא אבן היסוד לתהליכי השתפרות. עכשיו, המורכבות שלנו כבני אדם, זה שאנחנו לא מבינים מה המשמעות של הדבר הזה. זאת אומרת, לא מה ההשלכות, את ההשלכות אולי הבנו עכשיו. איך אני יכול לשפר את היכולת נוכחות שלי? איך אני יכול להיות יותר בנוכחות? ואפילו אני יכול להגיד, וזה יהיה קצת מטריס, אולי יישמע טיפה יומרני, ואני מראים את כל הדגלים האדומים והעזרות לפני זה, אבל אני כאילו ממש מזמין להקשיב לזה באיזשהו מיינדסט ממש ממש פתוח וסקרן. תפיסת הנוכחות ברוב הזרם שמתעסק בהתפתחות אישית, היא תהיה בכאן ועכשיו, תהיה בגוף, תהיה בנשימה. וזו תפיסה שיש בה הרבה אור וטוב, אבל היא לא כוללנית, והיא לא מספקת כלים כוללים לתפיסה, כי אם לצורך העניין יש לי מחשבות שרצות בתת מודע שלי, והייתי יכול לעזור למחשבות הזה להפוך להיות בחלק המודע שלי, וללמוד להיות עם המחשבות הזה, ואפילו להגיד להם בואו אתם מוזמנות להיות פה, אני עכשיו פה בעבורכם, אני מוכן להקשיב, ויש לי טכניקה שעוזרת לעשות את הדבר הזה, אז אני לומד להיות בנוכחות עם המיינד שלי. שרוב האנשים שהם ניגשים להתפתחות אישית, יש להם איזשהו רעיון שהם באו להכחיד את המחשבות שלהם. באו לשים אותם בצד, באו להזיז אותם הצידה, אל תהיה בראש, אל תהיה במחשבות, אל תהיה ותהיה בכאן ועכשיו, ותהיה ברגש, ותעשה יוגה בשביל להרגיש את הגוף, וזה טוב לעשות יוגה ולהרגיש את הגוף, וזה טוב לעשות מדיטציה ולהיות בנשימות, אבל איפה החלק שבו אני לומד להיות עם המחשבות שלי? אני לא מזיז אותם הצידה, אני לא בורח מהם, אני לא בורח לטלפון, אני לא בורח ליוגה. זה נשמע כאילו לא טוב מה שאמרתי, אני לא בורח ליוגה, אבל אפשר להסתכל.
לא, כי זה לברוח לפעילות, אני מסכימה איתך, ואני בתקופה כזאת עכשיו שאני מקשיבה לחלק מהמחשבות שלי, ולפעמים זה פשוט גיהנום. זה גיהנום, ואני שומעת את הקולות, נגיד נעלבתי ממישהו, לי יש עבודה על דפוס של דחייה. כן. אז ליהקתי מישהו לתפקיד הדוחה, אני יכולה ללהק לזה נהג מונית, כן? אין לי שום בעיה, זה לא חרה. אני ליהקתי, ואני שומעת מה המחשבות אומרות לי, והן אומרות לי כמה זה לא בסדר, ואז הן אומרות לי מה אני אגיד לו, ואז הן מדמיינות מה הוא יענה, ואז תתתתתת. עכשיו, ברגע שמתי לב שאם אני צריכה לייצר טיפה הפרדה, טיפה, אני אומר, טוב, אני רק מסתכלת על זה עכשיו, אבל בתוכי זה סבל, זה סבל, זה חלום בלהות, אבל אחרי באיזשהו שלב משהו קורה.
ואני אגיד שאחלה, ואני אגיד אולי יש טכניקה שתעזור לי לעשות את זה בצורה יותר טובה. זאת אומרת כאילו, אחלה, אוקיי, עלית על המסלול, את מבינה את הפואנטה שיכול להיות לך מחשבות בראש ואת לא חייבת לפעול איתן, ואת יכולה להתבונן בהן, בסדר, מצוין, אבל זה קשה. זה קשה, וזה קשה להחזיק את זה, וגם יש ימים שהם יותר קשים, ויש גם, אני גם אמא, ואני זה, ואני משפחה, ואני עבודה, ואני פרנסה, ועכשיו אני הגמונית הזה, ולהחזיק את המחשבות, זה too much, כאילו. ואז אני מנסה לשאול, איפה הטכניקה שתעזור לי, לעשות את הדבר הזה? אבל אני רק אגיד, שאם הייתי יכול לעשות את הדבר הזה, רק נדמיין לרגע שאני מסוגל להיות עם המחשבות שלי במקום מאוד ניטרלי ושקט. זה נשמע ממש דמיוני, אבל נניח שיש קסם, טכניקה, משהו שעוזר לי לעשות את הדבר הזה. וואו, מה יקרה איתי באותו רגע בעצם? האם הקונספט הזה של נוכחות מובילה להתפתחות, והיכולת שלי להיות בנוכחות עם המחשבות שלי תוביל איזושהי התפתחות, שאני לא מדבר התפתחות אינטלקטואלית, אני מדבר על זה שלצורך העניין, אם המחשבות שלי הם כל הזמן רצופות ציפיות, ואז בעצם יש לי גם מלא מחשבות של אכזבות, ואני מצליח רגע לשבת עם הדבר הזה ולא לפעול, יש מצב שבפעם הבאה שעולה ציפייה, אני אתחיל לצחוק. ליטרלי, אני אתחיל לצחוק. זה מה שיקרה. אני אראה את עצמי, קובע איתך משהו, ואת מאחרת בדקה, ואני רואה את המיינד שלי מתחיל להגיד מה קורה איתה, ואז עולה גם שתי נתיבים שם. אחד זה, היא מזלזלת בי. הנתיב השני, מה קרה? אסון. אולי היא עשתה תאונה, כי היא לא הגיעה בזמן. יש פה את נתיב החרדה, ויש פה את נתיב הכעס והתסכול. ואיך שזה מתחיל לעלות, כאילו, אני פשוט נמצא שם, רואה את זה, ומתחיל לצחוק. אין לי מה להגיד על זה יותר. זה כאילו, זה פשוט להתעורר מהאשליה הזאת של כמה אני חי בציפיות על המציאות. ואז איך החיים שלי ייראו. ואז מה יקרה? ואז אם יש לי פחות קילו של כעס כל יום, ופחות קילו של פחד, מה אז יקרה? ואז את חוזרת לשאול אותי, אז מה עושים עם הילדים שלנו? איך המערכת יחסים שלנו עם הילדים תיראה באותו רגע? מה ישתנה שמה? ועוד הפעם, כל זה הוא באפס אידיאולוגיה. אני לא אכפת לי אם את רוצה חינוך ביתי, ולא אכפת לי אם את רוצה לא ייצר עורך דין. זה לא משנה. שאחד ייצר עורך דין, שאחד ייצר חינוך ביתי וכותף פרחים. זה לא משנה, כאילו, זה שולי, זה כאילו, התוכן הוא לא מהותי פה. וזה החלק הכי מעניין בתוך כל העיסוק, ובזה ממש אני מתמקד. זאת אומרת, כשאני פוגש אנשים, רוב השיחות תמיד יובילו לפינה הזאת.
אבל איזה טכניקות למשל?
אני טועה לאן לקחת אותנו עכשיו. אני אלך לאיזושהי נקודה רגע, אני לא בטוח שככה הייתי מנהל את השיחה בדרך כלל, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים פה בחשיפה לקהל מאוד גדול, אז אני עושה לחשוב מה באמת יכול לתפוס בהסבר, אז אני אגיד כזה דבר, אחד התרגולים שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים אנשים למתחם, שיש בו בעצם כמו איזה הול כזה גדול, שהמרחק בין שתי הקירות הוא בגדול 15 מטר, מי שרוצה לא צריך למדוד את זה, זה 25 צעדים, ופשוט הולכים מצד לצד בקצב חופשי. הליכה בקצב חופשי.
שזה ה-inner walk בעצם?
זה נקרא inner walk, הליכה פנימית, inner
ואתם
פנימה.
ואתם פיתחתם את זה?
לא בדיוק, יש איזשהו נזיר שחי פה על האי, ואני הגעתי אליו באיזשהו התגלגלות דרך חבר ש... חבר הכר שמוביל אותי ברוב ה... כל מה שאני עושה בחיים שהוא משמעותי, הוא שלח אותי לעשות.
וואו, כולל, הוא מהקבוצה שלכם?
הוא בתוך החבר'ה שלנו, הוא המציא את הרעיון של וונדרלנד, הוא המציא את הרעיון של אינרוק.
איך קוראים לו?
אני לא בטוח שהוא ישמח שאני אחשוף את השם שלו, הוא בן אדם מאוד מאוד צנוע. אבל הוא מן הסתם יודע למי אני מתכוון. והוא גם לקח אותי להרבה מאוד מקומות אחרים. חשף אותי לכל עולם ההתפתחות. ההליכה הזאת, אנחנו הולכים הלוך ושוב בין שתי קירות, וכשמגיעים לצד השני, מסתובבים במקום וחוזרים והולכים בקצב חופשי, לא מדיטציה, לא תרגול, לא נשימות, לא שום פירוטכניקה שאי פעם שמענו בעולם של ההתפתחות, סתם, הליכה סתמית, כאילו את הולכת עם חברה בפארק ומנהלת איתה שיחה. והולכת הלוך ושוב, מבט כללי לאדמה, כי את לא רוצה לדרוך על הקקי של הכלב אם בטעות תהיה שמה, ובעצם איפשהו בתוך ההליכה הזאת קורים כמה דברים. הדבר הראשון שקורה זה שאחרי כמה זמן שאנחנו הולכים, אנחנו קצת מאבדים תפיסה סביבתית, ואנחנו איפשהו נמצאים באיזשהו ניתוק מהמרחב. בסדר? והדבר הבסיסי ביותר שקורה שמה, זה איך שאת מתחילה ללכת, המחשבות שלך מתחילות לברוח. כי בעצם אין משימה. את לא אמורה להתרכז בנשימה, את לא אמורה להיות בנוכחות. תני למחשבות לעשות מה שהן רוצות. אל תריבי איתן. בלי ביקורת, בלי שיפוטים, לתת להם מה שהם רוצות. ואם מגיעה ביקורת, גם זה מחשבה, זה בסדר גם כן. זאת אומרת, זה לא שאסור שתהיה ביקורת, כן? והולכים הלוך ושוב. ויש איזשהו טריק קטן בתוך התרגיל הזה, שמתחילים ללכת מצד אחד לצד שני, אנחנו מתחילים להיות בתוך צלילה לתוך המחשבות, ואנחנו לא בכאן ועכשיו. אבל הרגליים יודעות ללכת גם בלי נוכחות. ואז בעצם אנחנו הולכים לכיוון הקיר, ובאיזשהו שלב אנחנו נתקע בקיר. אבל אנחנו לא באמת נתקע בקיר, כי העיניים שלנו פתוחות, ומשהו בנו עדיין חי, וכשאנחנו מתקרבים לקיר, משהו ביולוגי פנימי יגיד סכנה, תתעוררי. ובעצם ההתקרבות לקיר מהירה אותך מתוך החלום הזה. ואז את מסתובבת וחוזרת חזרה, ונכנסת לחלום הבא, ומסתובבת
ומתעוררת. הנה, זה תמיד בחלל סגור?
לא, זה יכול להיות בין שתי עצים בחוץ.
אוקיי.
אני רק יכול להגיד שרצוי שזה יהיה כמה שיותר משעמם ולא היפי. אני צוחק, למה אני מתכוון? אנשים רוצים ללכת על הדשא יחפים. לא, אם הולכים על הדשא עם כפכפים ונעליים. שיהיה משעמם, שלא יהיה מחבר, שיהיה הכי מנותק שיש. למה? כי אני רוצה לתת למיינד את המקום. אני לא רוצה לתת ממה שקורה בפנים, אני רוצה לתת למיינד את המקום, שיברח, שילך לאן שהוא רוצה, שירגיש הכי חופשי שהוא יכול, פעם ראשונה בחיים, מותר לו.
כמה זמן הולכים?
ורגע, ומה שקורה בזמן ההליכה הזאת, כל פעם שאני מסתובב, זה מחזיר אותי לכאן ועכשיו, ומצד שני זה לא מפריע לי להמשיך לחשוב. ואז באופן טבעי מה שקורה, המחשבות שנמצאות בתת מודע, בזמן שאנחנו מנותקים, עוברות להיות מחשבות שנמצאות במודע, ומתגלים שם כמה דברים מאוד מעניינים. אחד זה שאני יכול להיות עם המחשבות האלה, רוב האנשים שאני מספר להם על זה הם בחרדה, אני והמחשבות שלי, אוי ואבוי, זה לא יהיה טוב. וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים, זה ממש ממש סבבה, ושם מתחילים להתפתח שרירים של נוכחות, אכלה, סבלנות, וכן הלאה וכן הלאה. לגבי כמה זמן התרגול, כשאנחנו אומרים את זה פה ככה, אז אני אגיד, תלכו רבע שעה ונראה מה קורה. אבל בגדול אני בדרך כלל שולח בן אדם לשלושה ימים רצופים לשעה.
חשבתי שזה ארבעה ימים, לא?
רגע, שנייה. כשאני פוגש מישהו פעם ראשונה, ואני מרגיש שהוא במתח גדול, ומורכבות פנימית, ורגש, וכל הדבר הזה, מפחיד אותו לשמוע 4 ימים, 4 שעות כל יום. אז אני שולח אותו ל3 ימים, שעה. ואז הוא מגלה קודם כל, אם בן אדם יעשה את התרגול הזה, 3 ימים רצוף, שעה, אני טוען שהוא ידע להגיד משהו משמעותי על עצמו. זה יכול להיות אפילו לא יהיה משהו משמעותי אינטלקטואלי, כמו לצורך העניין, שהוא מרגיש טיפה הקלה. כשאני שאל אותו במה הקלה, הוא לא ידע להגיד במה הקלה, אבל זה כאילו שאתה סוחב כל היום 50 קילו על הגב, ולרגע אחד זה הופך להיות 40. ואז אתה מרגיש שיש לך 10 קילו פחות. אתה עדיין סוחב המון, אבל אתה מרגיש את ההבדל. אנחנו מקיימים פה בעצם במרכז Inner Walk בקופנגן, שזה המרכז העולמי של התרגול, למרות שיש בכל העולם, כולל בישראל, יש אנשים שעושים את זה. אנחנו מקיימים סדנה כל שבוע, שני עד חמישי, 4 שעות תרגול כל יום, ובעצם זה מביא את הבן אדם ביום אחד של החיים, 16 שעות תרגול, 24 שעות בתוך המתחם, כולל השיחות והכל. אני מבקש מהאנשים, הם יכולים לתת לי יום אחד מהחיים שלהם. בסדר? וזה הסדנה הזאת, זה יום אחד מהחיים, זה בגדול 4 שעות.
את זה אתם עושים לגמרי למען הקהילה.
אנחנו עושים את זה, כל שבוע זה קורה, ובעצם זה תרגול שלא עולה כסף. אפשר לבוא, להשתתף, יש שם איזה קופסת דונאישן, להגיד
כמו ויפסנה כזה.
כן, זה כמו ויפסנה. אנחנו עוד צעד אחד אחורה, כי ברוב ויפסנה יש בקשה לדונאישן, אנחנו גם לא מבקשים את הדונאישן. אנחנו מבינים שזה לא מתאים לתרבות. צריך
כן,
להעביר את זה, זה
לא
מתאים
לתרבות. אבל אתם לא מספקים לידה ואוכל.
זה נכון.
כן.
ואנחנו מזמינים אנשים לתרגל, המתחם של Inner Walk פתוח 24/7, זאת אומרת שכל אחד יכול להגיע לתרגל מתי שהוא רוצה.
אבל אנשים יכולים לעשות את זה בסלון שלהם.
נכון, כן, אבל הרבה אנשים מוצאים את זה נוח ללכת למקום ולתרגל. יש וידאו של 3 דקות, שאם את רוצה לשתף אותך איתו, שפשוט מסביר את הטכניקה ב3 דקות, ובן אדם יכול להתחיל לתרגל את זה, ובגדול כל מי שרוצה יכול לפנות גם לארגון ולקבל תמיכה. זאת אומרת, אם פונים אלינו, אז מדריכים שלנו נותנים תמיכה וליווי ומאפשרים לאנשים לקבל סיוע.
תמיכה, נגיד, אם עלה לי משהו ואני רוצה לדבר עכשיו או משהו כזה.
כן, כן, דברים בסגנון הזה. ומה שאני מאוד ממליץ, למשל, נגיד את בן אדם, את מטופלת. את הולכת למטפל פעם בשבוע, אחלה, מצוין. המטפל זה המקום שצחקי פינג פונג במילים, ואז בין הטיפולים תעשי 3 פעמים שעה הליכה.
את עושה את זה?
אני עושה הרבה מאוד דברים, כן, אני גם עושה גם את זה.
ומה עוד אתה עושה?
אני בעיקר יושב.
עם עצמך או עם אנשים?
יושב גם עם אנשים, גם עם עצמי.
אבל כשאתה יושב אתה עוצם עיניים?
לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי.
אתה כאילו שוהה, בלי פעולה.
כן.
תגיד, עכשיו, מה קורה כשיש עכשיו נגיד בישראל מצב מאוד 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 קיצוני, ואתה גם פגשת אנשים שעברו מצבים, שעוברים דברים מאוד קיצוניים.
כן, אנחנו מניבים פה אנשים שהם...
מלבים, משפחות חטופים, משפחות של נופלים. הרי זה כן, הרי אם כל הדברים שאמרת הם אמת, הם חייבים להכיל, לא יודעת איך אומרים את המילה הזאת, לא משנה, גם על מצבים כאלה. אבל איך בכל זאת מגשרים את זה למצבים כאלה?
קודם כל, אנחנו צריכים לגעת באיזשהו משהו נורא בסיסי רגע, בסדר? נגיד שיש לי שרירים. בסדר? נוכחות, אכלה, סבלנות, חמלה, כל השרירי יסוד של הבן אדם. נניח שאני כרגע ב-500, זה העוצמת שריר שלי, בסדר? והדברים שאני סוחב עליי, המשקל שלהם, המתח זה הוא 300. אז השריר שלי הוא 500, המשקל הוא 300, זה נשמע שאני במצב טוב, בסדר? עכשיו, כל אירוע בחיים יכול לשנות את המצב הבסיסי שאני נמצא בו. אז נגיד, המצב שקורה במדינת ישראל, זה אירוע מאוד קיצון. זה אירוע טראומה קיצון. אז בעצם, מה שקורה ממצב 300, עברתי ל-700, ואז בעצם אני 500, סוחב 700, אני קורס תחת המשקל של האירוע. אז קודם כל צריך להבין שבבסיס, המסע שלנו הוא לחזק את השרירים שלנו ולפרק את המתח שלנו. זאת אומרת, למה הגעתי 500 ו-300 לאירוע? למה לא הגעתי 700 עוצמת שריר ו-100 מתח שאני סוחב? זו שאלה מהותית שבני האדם צריכים לשאול אותה. ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי זה קצת לא הוגן, לבוא לתעשיית ההתפתחות האישית, הטיפול וכל הדברים האלה, ולהגיע בחוסר מוכנות טוטלי, בתוך טראומה, ולהגיד, תפתרו לי את הבעיה. השאלה שבני האדם צריכים לשאול אותה, בייחוד כשאנחנו נמצאים בטראומה אקטיבית עכשיו, ונמצאים במצב מאוד מורכב, זה האם הדבר הזה היה מספיק חזק עבורנו, בשביל להבין שאנחנו צריכים לקחת אחריות, על שרירי היסוד שלנו, האיכויות שלנו, ועל המתח שאנחנו סוחבים, ולהבין איך לעבוד איתם לטווח הארוך. כי בעצם מדינת ישראל הגיעה למצב הזה מתוך טראומה מאוד פעילה אקטיבית אחרת, של פיצול בין החלקים השונים בתוך האוכלוסייה, הפגנות ברחובות, המון מתח שהוביל לדבר הזה, זאת אומרת אנחנו הגענו לטראומה מתוך טראומה, וכאילו מחפשים עכשיו את מי שיושיע אותנו, איפה הגלגל הצלה, וגם מחפשים שהוא יעשה את זה ככה. אז קודם כל כאילו חשוב רגע להגיד את הדבר הזה, זה כאילו אני בקשר עם המון מטפלים, עובדים סוציאליים, פסיכותרפיסטים, מטפלים במים, מטפלים ביוגה, וכאילו יש איזו פנייה מאוד המונית אליהם שיושיעו, אבל רגע צריך גם לזכור רגע שמי שלא עשה שיעורי בית, שלא יתבלה שהוא לא יודע את החומר הנלמד, ובעצם מדינת ישראל היום פגשה את עצמה במצב המוכנות התודעתי שאנחנו בהם נמצאים. בעצם יש מיליונים של אנשים שכל אחד במקום האישי שלו פוגש את המקום שבו הוא נמצא. זה לא אומר שלא צריך להיות לנו חמלה לדבר הזה, ואנחנו צריכים להגיד להם, אתם בישלתם את הדייסה, תתמודדו איתה. אבל אני חושב שיש פה הזדמנות כאילו להגיד את הדבר הקשה הזה. אני אומר משהו לא נעים עכשיו. אני אומר, חבר'ה, לא עשיתם שיעורי בית, ועכשיו אתם מתמודדים עם טראומה, ועכשיו כל אחד לוקח את זה רגע נורא אישית, ואומר, אבל כזאת טראומה, כזאת עוצמה, אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית. אנחנו צריכים להגיע במוכנות יותר גבוהה.
אבל עכשיו איך אנשים, אוקיי, ועכשיו זה כבר קרה.
אז הטכניקה היא אותה טכניקה.
כן, זה אותו דבר.
אני פוגש את האנשים בדיוק במקומות האלה, עם רגישות יותר מתאימה. אני אסביר מה אני מתכוון. אתמול בדיוק ניהלתי שיחה עם מישהי שהיא במצב מורכב. אז אני הייתי רוצה, לי בימים רגילים, כשאני פוגש בן אדם, מאוד נוח לי להגיד לו, שני עד חמישי, תלך 4 שעות, תעשה הליכה, ואין מה לדבר יותר מדי. תלך, תעשה הליכה, תעזוב אותי מהשיחה. אבל זה לא הוגן לשים אותה בתוך הפוזיציה הזאת, כי היא נמצאת במקום הרבה יותר מורכב, שלא בהכרח קיים בו המוכנות או המוטיבציה או היכולת ללכת ולעשות את הדבר הזה. אז אנחנו מנסים למצוא את הצעדים היותר בסיסיים, שתעשה חצי שעה הליכה, ותתחיל לקבל איזשהו ביטחון עצמי מסוים, תעבור לשעה, ויכול להיות שאחרי זה תעשה את 4 ימים ואת 4 שעות. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לפגוש את האנשים בתוך המקומות האלה, רק אנחנו צריכים להגיע עם הרבה יותר סבלנות כאילו לדבר הזה. כי צריך גם לזכור שיש הבדל בין בן אדם שחווה טראומה, עברו 5 שנים ועכשיו הוא בא להתמודד עם הטראומה, לבין בן אדם שחווה טראומה, והטראומה היא באקטיבציה כל הזמן, זאת אומרת, נפצעתי, שמו לי תחבושת על הרגל, וכל הזמן מישהו לא הולך ונותן לי מכה כן, על התחבושת.
נגיד, מישהו מהמשפחה שלי עכשיו בעזה, חטוף או...
בדיוק, כן. אז כאילו, איך אני יכול להתמודד עם טראומה, בזמן שהיא טראומה אקטיבית, שכל הזמן אני נפצע מחדש, אבל אני כן חושב שהכלים הבסיסיים, שאנחנו מתעסקים איתם, יכולים להביא תמיכה לדברים האלה, אם זה ההליכות, או למשל אחד הדברים שאני שולח אנשים לעשות הרבה, זה סאונה ובריכה קרה, או הרבה אנשים מכירים את עולם הבריכות קרח, זה מאוד עוזר בלשחרר מתח. אני חושב שאם מנהלים שיחות, אנשים שנמצאים במצב של טראומה אקטיבי, אם מנהלים שיחות, אם הם מדברים, את הטראומה שלהם, אני חושב שזה צריך להיות בחירה מאוד מדויקת, איפה הם נעלים את השיחה הזאת, אני לא חושב שהם צריכים לדבר על זה סתם, אני לא חושב שזה נכון שניפגש אחד עם השני בצורה אקראית ונדבר את הטראומות שלנו, אני חושב שזה לא בריא, אני חושב שזה כן בריא שזה יקרה בצורה נכונה, זאת אומרת, מרחבים מוחזקים, מטפלים שיכולים להכיל, אנשים ניטרלים שיהיו בהקשבה, כי אחד הדברים שקורים כשאנחנו נמצאים בטראומה אקטיבית, ואנחנו פוגשים אנשים אחרים שהם בטראומה אקטיבית, בעצם כולם בטראומה אקטיבית כרגע, ואנחנו מתחילים לדבר את זה החוצה, אז אנחנו יכול להיות קצת מסובבים את עצמנו, ומגבירים את הווליום של הדבר הזה, וזה לא בהכרח מה שהבן אדם צריך. אז אני חושב שכן יש דרכים להכיל את זה, ואני חושב שדרך אגב, וצריך להגיד אולי איזה מילה, של הערכה, ולתת רגע איזשהו מקום לזה, להירתמות, שיש בכל מערך הטיפול בארץ, אני מדבר על העובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מחזיקי מרחבים כאלה ואחרים, אנשים שהם באופן רשמי עוסקים בדברים האלה, לא עוסקים בדברים האלה באופן רשמי, אבל בעצם נתנו כרגע את, יש מלא מרחבים במדינת ישראל, ואני אפילו יוצא פה באיזושהי קריאה לכל מי שלא ביקר במרחבים כאלה, שאלך, כי קוראים שם הדברים מדהימים, והם לא כאלה טיפוליים במובן הזה של אתה יושב מול פסיכולוג ומנהל את השיחה הקלאסית.
מרחב מרפא נגיד, כן, דברים מאוד מרגשים.
וקורים דברים מדהימים וחבר'ה נרתמים לזה 24/7, והקריאה שלי היא בעיקר לכל מי שנמצא במעגלי הפגיעה, שלא יצא לקבל משהו, תמיכה כלשהי, ויש הרבה מאוד כאלה. אומרת, אני נחשף אליהם.
לוחמים, שוטרים, אנשים מפונים.
כן. חברים של, חברים של מישהו שקרה לו משהו. זאת אומרת, נגיד, הבן זוג שלי קרה לו משהו, כל החברות שלי, נגיד אני מישהי שהבן זוג שלה קרה לו משהו, בסדר? כל החברות שלי בתוך מעגל הפגיעה. הם חובות אותי, כן? אני זה שנפגע, כל מי שנמצא סביבי, בעצם המעגל השני, הוא כולו נמצא בתוך מעגל הטראומה, והוא גם לא יודע איך להכיל את הטראומה הזאת, כי מה אתה אומר למישהו שנמצא בתוך טראומה אקטיבית, וכל האנשים האלה צריכים ללכת ולהסכים לעשות איזושהי עבודה, יש פה איזושהי הזדמנות, יש פה הזדמנות מאוד מיוחדת שקורית בתוך הטראומה והאסון הגדול הזה שכולם חווים, לעבור איזשהו תהליך פנימי וללמוד לקבל כלים של החזקת מרחב פנימי, התפתחות אישית, נוכחות, אכלה, כולם קיבלו מתנה עכשיו. עם האסון הגדול הזה גם כולם קיבלו מתנה, וזו ההזדמנות לעבור תהליך פנימי. כאילו, יש פה איזושהי הזדמנות שקורית
כן, כאן. כן, שקוראים לזה צמיחה פוסט-טראומטית.
כן, כן.
תגיד, מה עושים עם, כאילו, יש את המצב הקיים, אבל יש את העניין שאנחנו נמצאים בתקופה בעולם, שהעולם עובר הרבה שינויים, לא רק במדינת ישראל. כן. ויכול בהחלט להיות עוד כל מיני משברים כאלה, שינויים, ברבורים שחורים קוראים לזה, כמו שהיה עם הקורונה ובשבי באוקטובר. ואז כל האמיגדלה ופחד, זה דבר שהוא בעיניי, זה הכי, הכי משתק שאני מכירה. איך אפשר לעבוד עם זה? איך אפשר לעבוד בתקופה, עכשיו אתה תגיד בטח זה אותם כלים, אבל אם יש לך איזושהי דרך להנגיש עוד את הקטע של איך חיים בתקופה כזאת.
דעת, אני בגדול בן אדם די משעמם. הרבה יגידו שאני לא, אבל אני בן אדם די משעמם, כי התשובות שלי מגיעות לאותו מקום כל הזמן. עכשיו, אני אגיד איזה משהו על השעמום הזה, ועל המשעמם הזה, ועל זה שהתשובות מגיעות לאותו מקום. בבודהיזם יגידו beginner's mind. ספר הטאו יגיד, יש רק שלושה דברים שצריך ללמוד, פשטות, חמלה והכלה. סבלנות, חמלה והכלה. אני באנגלית חי, העברית לתמיד יוצאת לי ישר.
העברית שלך מצוינת.
כן, היא בסדר, אבל אני כאילו לפעמים צריך תוך כדי להחליף את המילה מעברית לאנגלית וזה בורח. ספר הדאו יגידו, סבלנות זה אחד משלושת הדברים שעומד עליהם, פשטות, אחד משלושת הדברים שעומד עליהם העולם. היוגים יגידו שכל הזמן יש את אותה אסנה, אין אסנה מתקדמת. ואיכשהו אנחנו מחפשים כל הזמן משהו יותר מתוחכם. ואולי פה צריך לעצור רגע שנייה, ולהגיד די, מספיק עם זה.
כן.
כאילו, אין מה לחפש. התשובה לפחד, והתשובה לטראומה, והתשובה לחוסר נוכחות, ולכעס, ולשפוט, היא אותה תשובה. התשובה נמצאת תמיד באותו מקום. ואיכשהו הפכנו להיות בן אדם נורא מתוחכם, שמצליח להטיס חלליות לחלל, שחיבר את כל העולם ברשת האינטרנט, שפותרים בעיות, אבל אנחנו לא מצליחים כאילו להיות פשוטים לרגע, כאילו, וזה לא איזה סיפור איפי, כאילו, זה לא איזה כאילו, זה לא בוא נחבק עצים, זה לא כזה, זה כאילו, זה נורא בסיסי, זה ממש בסיסי, כאילו, אם אני לא מצליח להיות בשקט 5 דקות עם המחשבות שלי, בלי עזרה חיצונית, אז אני לא אצליח לפתור שום בעיה פה. כאילו, זה לא יתקדם. אנחנו לא נגיע לשום מקום. הפחד מגיע מאותו מקום. הפחד זה הסיבה לכל הדברים האלה. אז קשה לי לתת תשובה אחרת.
מדהים.
תודה שהייתם איתנו. אם השיחה הזאת תמכה בכם באיזושהי צורה, אני מעודדת אתכם לשתף את זה לפחות עם בן אדם אחד. זה ממש משמעותי בתקופה כזאת לצרוך תוכן שהוא מרים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו, משחקות באש, שם ממשיך הדיון, ומאחלת לכם כוחות בתקופה כזאת.